מעשה ביורשים שאביהם מת, ולאחר שהם החליטו ביניהם שקודם כל ישביחו את הדירה שירשו מאביהם, ישפצו אותה וכו', כדי שערכה יעלה בשוק. ואכן ערכה עלה בשוק, והיא היום מופיע אדם אחד עם שטר חוב אשר בו חייב האב המנוח לאותו בעל חוב סכום גדול של מאות אלפים, והוא רוצה כעת לטרוף את הנכס, כמובן בשווה ערך למה שחייב המנוח. האומנם יכולו לעשות זאת או לא? ובכן, כבר יצא לנו לא פעם לומר שהיתומים מבחינה עקרונית לא חייבים לפרוע חובות אביהם מכיסם, אבל העיזבון משועבד לפרעון החוב, ומן העיזבון חייבים הם לפרוע את החוב. אבל שאלה גדולה היא אם אכן באמת עיזבון מושבח, האם הם צריכים לתת לו מן העיזבון המושבח או לא. כלומר, העיזבון בזמן ההלוואה היה שווה כך וכך, ועתה מן הפטירה ועד יום התביעה העיזבון הושבח. האם גם מערך ההשבחה יכול בעל החוב לטרוף או לא? עלינו לדעת שאילו היה מדובר בנכס משעבד, לאו דווקא יתומים, כלל גדול אמר רבנו בפרק 21 מלכות מלווה ולווה, הלכה ראשונה, בעל חוב גובה את השבח שהשביח הלוקח. כלומר, בעל חוב שבא להיפרע והלווה אומר אין לי, והתברר שאין לו, אבל התברר שהיו לו נכסים שהיו קיימים בזמן ההלוואה ואותם הוא מחר, ומאחר ומדובר בשטר חוב שהוא חתום על ידי שני עדים, ובהלכה שטר חוב שחתום על ידי שני עדים גם אם לא כתוב במפורש שיש אחריות נכסים, הרי רואים אותו כאילו כתוב בו אחריות נכסים, ואז הלווה, הקונה שקנה את הנכס, הוא מטבע הדברים קונה נכס משעבד, הוא צריך לדעת מכך שהוא קונה נכס משעבד, ולכן בעל חוב יכול באין נכסים ללווה לבוא ולטרוף את הנכס שקנה הקונה, דהיינו נכס מקרקעין, ברגע זה אני עדיין לא מטפל במטלטלין, לטרוף ממנו כדי לפרע את חובו. אלא מה? שבעניין נכס שהוא שבח, אומר רבנו, בעל חוב גובה את השבח שהשביח הלוקח, בין שהשביח מחמת הוצאה, כלומר השקיע, הקונה השקיע השקעות כדי להשביח, בין ששבחו נכסים מאליהם, אלא שאם השביחו מעליהם, טורף כל השבח. כלומר, אם הנכסים השביחו מעליהם לא מחמת ההשקעה של הקונה, זה נחשב חלק בלתי נפרד מערך הנכס, והנושה טורף מן הכל עד כדי החוב המגיע לו. ואם השביחו מחמת הוצאה, כלומר, אם הקונה השקיע והשביע את הנכס, גובה הנושה חצי השבח, לא את הכל. ולא נדגים כעת בגלל קוצר הזמן. לעומת זאת, אצל יתומים נאמר כך, אבל המתנה שאין שם תנאי, שם שם תנאי זה, אינו גובה משבח ששביחה או הוצאתו כלום. כלומר, אין הנושה יכול לטרוף מנכס שניתן מתנה משבח ששביח כתוצאה מהשקעתו כלום. כלומר, יכול הבעל חוב לטרוף מנכס שניתן מתנה נכס שהיה קיים בזמן הלוואה והוא נחשב נכס משועבד, אבל לא משבח שהמוטב השביח בנכס על ידי השקעה. והסמיך לזה רבנו ואמר, וכן יתומים שהשביחו את הנכסים אין בעל חוב גובה את השבח כלום, אבל אם שבחו נכסים מעליהם גובה את השבח כולו. כלומר, ההבדל בין יתום ובין קונה, שהקונה שהשקיע בנכס והשביח את הנכס, עדיין הנושה יכול לטרוף מן השבח עד חצי השבח, אבל אצל יתום שהשקיע בנכס, אזי הוא אינו, הנושה אינו גובה מן השבח כלום, כיוון שהשבח הזה בא כתוצאה מהשקעתו של יתום. הוא גובה מן הקרן ולא גובה מן השבח, שכאמור הוא בא כתוצאה מהשקעתו של היתום. ואם כן, במקרה דנן, אם בא בעל חוב עם שטר והוא רוצה לטרוף מן היתומים, הוא יטרוף מן הקרן ולא מן השבח ששביחו הם מעצמם. עד כאן כתשובה לשאלה. ועדיין צריכים אנו להתייחס לבעיה שנוצרת במציאותנו המשפטית, מאחר ויש לנו חוק המדינה ויש לנו את דין תורה. חוק המדינה איננו מכיר בשטר שלא כתוב בו שעבוד נכסים מפורש כי יוצר משכנתה, כי יוצר שעבוד נכסים. כי אומר החוק, ובצדק, וגם ההלכה מכירה ברעיון הזה, שהציבור, ציבור הלקוחות, צריך להיות מוזהר שמדובר בשעבוד נכסים. ואם אין רישום בטאבו, אם אין משהו שיכול להטריע את הקונה שמדובר בנכס משעובד, זה לא הוגן, זה לא הגון אחר כך לבוא ולטרוף ממנו. ההלכה שלפי דין תורה שיוצרת מצב שהנכס המשעובד, שהשטר חוב על דעדים, גורר באופן אוטומטי שעבוד, זה דווקא באותה מציאות חיים שהייתה קטנה מאוד וכולם הכירו את כולם, ואז כל דבר שנאמר בפני שלושה, והרי שטר, יש סופר, יש עדים, מפורסם, ואז ציבור הלקוחות הפוטנציאלי מוזהר, והוא לא ילך להסתבך בעסק בנכס משעובד. אבל בימינו שכל העולם כולו הפך להיות כבר גלובלי קטן, איך יוזהרו? ולכן חוק המדינה כאן לא מתנגש עם דין תורה. לכאורה מחויב המציאות בגלל המציאות המודרנית שאליה נקלענו. ואז יוצא שבעצם שטר חוב שתומן בחובו שעבוד נכסים, אזי לכאורה בימינו אפשר שזה לא יהיה דבר שניתן למימוש. ולכן זאת תהיה שאלה באמת הלכה למעשה, כשמישהו יבוא עם שטר חוב בימינו ויבקש מימוש של שעבוד נכסים מכוח דין תורה, שאז ייתכן שהתוצאה היא כפי שאני מעוטט אותה כעת, שבאמת לא ייתנו אפילו דין תורה, לא ייתן שעבוד נכסים בגלל המציאות המודרנית שבה אנחנו מצויים. וכאן המקום להעיר מעניין לעניין, ואותו עניין שהנמילה שהבעיה בכלל קיימת בשטר חוב שיש עליו שני עדים חתומים, אבל שטר חוב שהוא הכי מצוי, אני החתום מטה, פלוני בן פלוני, מאשר בזאת שלקחתי הלוואה מעת פלוני אלמוני ואני מתחייב לפרוע את ההלוואה עד תאריך פלוני אלמוני וכו', אף שזו נקראת הלוואה בשטר, שטר כזה איננו תומן בחובו גם לפי ההלכה שעבוד נכסים, כיוון שאין עדים אלא חתימתו הודעת בעל דין כמעדים דמה, היא טובה ואמיתית במישור היחסים בינו ובין בר פלוקתה שלו, אבל לא בינו ובין הקונים, כיוון שכאן אין שלושה שמפרסמים את עניין השעבוד, כי זה רק הוא כתב לו את השטר הזה, ולכן שטר כזה לא תומן בחובו אחריות נכסים. זו עוד הערה מעניין לעניין, אבל עוד הערה מעניין לעניין שחשובה כאן, ובזה נסיים. יש מה שנקרא הפוטיגה, וזהו שעבוד נכסים ממוקד על נכס ממוקד, מה שהיום ידוע רישום משכנתה על נכס מסוים, חלקה מספר כך וכך בגוש כך וכך, בית כזה וכזה משעבד. במקרה כזה באמת צריכים להיזהר הלקוחות היורשים, כי אז הדין עלול להשתנות לחלוטין, כי כיוון שיש לבנק או לכל גורם פרטי אחר שעבוד על הנכס עצמו, אל יתחילו היורשים להשביח בטרם יבדקו מה גובה החוב, מה גובה המשכנתה, כי במקרה כזה הדינים משתנים, דינים אחרים להם, וצריכים להיות זהירים שמה אולי ישקיעו את כספם על קרן הצבי. וזו הערה מאוד חשובה להרבה יורשים שלא תמיד מודעים לעניין הזה. רבי חנינא בן עקיבא.